עכשיו ב-103 FM. התוכנית החברתית עם מאיה זיוולף ויניב מורוזובסקי.
בחסות יוג'י, הבית של הטוב. הורידו את אפליקציית יוג'י ותהפכו לגרסה הטובה ביותר של עצמכם.
בוקר טוב יניב.
בוקר טוב מאיה, מה העניינים?
בסדר, אתה יודע, אנחנו סוגרים עוד שבוע מורכב כזה של אירוע, שרודף אירוע, או כמו שלצערי התרגלנו לקרוא לזה פה, שגרה.
מציאות.
כן. כן. אתה שבת אלינו מחול, תגיד, דברים שרואים מכאן לא רואים משם?
נכון, ואני חייב להגיד לך, הייתי בניו יורק שבועיים, ואולי הדבר הכי מרגש חוץ מהדברים של התיירים שעושים זה להסתובב בשבת בצהריים, כל הקהילה היהודית של מזרח ניו יורק, מזרח מנהטן, עם שלטים, עם התמונות של החטופים, ללכת בין האנשים שמסתכלים, מביטים, חלק עם שאלה, חלק עם תשובה בעיניים, ואני חושב שזה היה אחד הדברים היותר מרגשים שעשיתי שם, פשוט להראות את הנוכחות הזו, את האכפתיות הזו לחטופים, איך היא חוצה יבשות, איך היא חוצה מדינות, וזה מה שלקחתי איתי אולי מהטיול הזה.
זה כל הזמן אצלנו, זה כל הזמן בלב שלנו, זה כל הזמן מלווה אותנו, ואנחנו היום נעסוק גם בעוד כל מיני נושאים שבמרוצת היום יום אנחנו לפעמים לא מגיעים אליהם, הם לא תמיד מקבלים את מלוא תשומת הלב, למשל הירי ליישובי הדרום שחזר להיות כמעט יומיומי למרבה הצער, מתווה הפיצויים, גם אז משבעה באוקטובר אבל גם לצפון.
האם בסוף התושבים בדרום, בצפון, יקבלו את מה שהם צריכים כדי כן. לחזור לאיזושהי צורה של שגרה.
כן, וגם העדות של תאיסיה האמיצה, אבל קודם כל נפתח עם הדרום. בוקר טוב לחברת הכנסת דבי ביטון, חברת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יש עתיד, תושבת שדרות. אז קודם כל, לפני שנדבר על הוועדה ועל הדיון שהיה, גם השבוע שוב ראינו ירי מעזה לכיוון הדרום, מה שפעם הגדירו באופן מאוד מאוד מרגיז טפטופים.
אכן, העניין הוא שקודם כל המציאות היא לדעבוני כמעט מבחינתנו בתחושה, אולי יש כמה רגעים שקטים, אבל מרבית היום, מאחר וגם הצבא שלנו פועל שם בנחישות, אז לא תמיד מבחין הרעשים מאיפה הם מגיעים, אם זה בעצם איזה רקטה שלא הצליחו, שפספסו, או שזה הצבא, ו... העוצמות של הפיצוצים, של הרעש, והמות שזה מראית חלונות, אנשים כבר באמת כל הזמן דרוכים, ולדעבוני זה לא מסייע לנו בשקט הנפשי שלנו, וזה יכול להיות במהלך כל היום, לפעמים בשתיים בלילה, ונכון שאנחנו משדרים לצעירים, לילדים, שזה בומים טובים, כי זה בומים שישמרו עלינו, אבל זה קטסטרופה. וכן, עזות מצח שהם עוד מתקיפים לשגר ולסכן אותנו, בהחלט מעורר שאלות רבות רבות.
את יודעת, את מדברת על הילדים, ואני חושבת עליהם אחרי כל, זה לא רק השנה וארבעה חודשים האחרונים, זה כל התקופה הזו. כן, איך עוד ממשיכים? הרי הם חכמים, הילדים. אנחנו יכולים להגיד להם, זה בומים שלנו, זה בומים טובים, אבל איך מתגברים על זה?
יש בעצם מנסים, אני יכולה לומר לך באמת, גם מי שעוד לפני שהייתי בכנסת, אני הצגתי בוועדות בביטוח לאומי, ואפילו הגשתי עררים, ויש שם טרגדיה, יש שם טרגדיה של ילדים שעדיין מרטיבים בגיל 12, שבוחרים לישון עם ההורים בגיל 16, שלא יוצאים החוצה, שחיי חברה, מה שאנחנו ככה, לפחות בילדותינו, קראנו לזה על הברזלים, יכולנו לצאת החוצה, לשבת, מתשעות, את לא תראי את זה, את לא תראי את זה לאורך שנים, כי לאורך שנים, ואני אומרת, יש לי כעס גם על עצמי, כחלק מהתושבים, שנרמלנו, שבהתחלה זה היה נראה לנו טוב, אוקיי, זה ייגמר, ואז הלך, יחמיר, ולדעבוני הרג אנשים, ואז אתה מבין את הסכנה מטורפת, והשבעה באוקטובר, שזה בכלל שבר לבבות, ושבר משפחות, יש כאוס לא פשוט, לא פשוט, בבתי הספר אני חייבת לומר שהעיר לפחות שדרות מובלת בצורה מדהימה, גם על ידי ראש העיר, גם הם מחבקים, יש המון המון כספים על מנת שיתנו טיפולים רגשיים ובאמת מופעים וזה, אבל כל זה לא יכול לחסות על נזק שהוא לאורך שנים,
והשאלה היא, חברת הכנסת ביטון, האם יש איזושהי תחושה כרגע בדרום, שלפחות אחרי כל התקופה הזו שעברנו, אנחנו לקראת איזשהו סיום אמיתי של המתיחות באזור העוטף, או שגם אחרי המלחמה הזו, הטפטופים האלה שאנחנו מרגישים גם בשבוע האחרון, הם כאן כדי להישאר?
אני רוצה להאמין, לקח הרבה מאוד שנים להשכיל כדי להיכנס למלחמה ששילמנו עליה מחיר מאוד מאוד יקר. יכול מאוד להיות שאם היינו עושים את זה לפני 15 שנה או 20 שנה, לא היינו גאים לקטסטרופה שעלתה בנרצחים רבים וחטופים. אני רוצה להאמין שאנחנו חוזרים למשהו שקט. להגיד לך שאני רואה עכשיו איזה שינוי? לא, לא. ואני עוד יותר מבקה כל יום על כל חייל שנהרג. ואגב, אתה גם, בכל פעם שאתה יוצא מהבית אתה דרוך, כי למשל ששם היו שלוש רקטות, אז הצליחו, אז אחד בשטח פתוח, השני הצליחו לירת, את השלישי לא. זאת אומרת, אתה כל הזמן ברולטה, וזה לא, לא עושה רושם שהם נכנעים, כשהם נמצאים מבית חנון, שהם בעצם חצי סדרות הם קרובים, ותחשוב מהצד השני של רפיח וכו'. לי יש בת שהיא חברת קיבוץ כפר עזה, והם עברו עכשיו לרוחמה, ואני כל הזמן שומעת את הנכדים, נוספת מתי נחזור לבית, איך תחזרו לבית?
אי אפשר.
תחזרו לבית. כן. זה קורע את הלב, כי גם הקהילות קצת, לא מספיק שהם יבדו, אנשים מאוד יקרים, נאלצו להתפרק ולכאוב, ובוא נגיד שבעצם אין גם תקומה, כשיש לך חטופים באזור, אז אין תחושת ביטחון. אתה יודע מה אני אומרת? יכול מאוד להיות, או לא יכול מאוד, אני אפילו מאמינה, שאם הייתה חזרה של החטופים, זה היה מרגיש לנו עם כל מה שחטפנו, שהנה, יש על מי לסמוך, והנה הם חזרו, ועשינו משהו, בין אם זה לקבועה, ובין אם זה לשיקום. הבעיה היא שגם החלק הזה שלא קורה, הוא עדיין שובר. הוא עדיין שובר, ואני כאימא לילדה לוחמת, אני לא ישנה. אני לא ישנה, כי אני לא יודעת מחלילה יקרה מחר, על מי אני יכולה לסמוך. עכשיו, זה לא רק אני, זה לא הסיפור שלי. אני אומנם תושבת גדרות, גדלתי, נולדתי שם, גדלתי דורות שם, אבל זה הסיפור שכל תושב בעוטף, שלאורך שנים היו מפצעים, כאילו מדובר באיזה קניון, נתנו ככה עם פלסטרים, 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 והפעם הפצע מדמם ברמה שמאוד מאוד קשה להשתלט עליו.
אז בואי נדבר באמת על הפצע המדמם של השבעה באוקטובר, ועדת העבודה והרווחה של הכנסת דנה במתווה הפיצויים, נכון? ששולמו לנפגעי הטבח.
מה שקורה עכשיו זה באמת הגיעה איזושהי טיוטת הסכם בדבר מתן סיוע לנפגעים מהאירוע, שזה אומר שבעצם מי שעוד לא הגיש תביעות של, לא צריכה לומר לכם, אבל יש המון אזרחים שבמיוחד שהיו בזמן האירוע, או שהיו בקשר עם בני המשפחה בזמן האירוע, בין אם זה פיזית או רחוק משם, וניהלו שיחות מרחוק. אז אחת הבעיות הקריטיות זה באמת שהרבה אנשים עוד לא עומדים על זכויותיהם, לא מגישים תביעות, יש עומס מטורף בביטוח לאומי, אני חייבת לציין שהביטוח לאומי באמת עובד, פועל, אין לי טענות, אבל זה חתיכת אירוע, ולכן בסוג של התכנסות של ראשי מועצות ועיריות כאן, הם עשו איזשהו מתווה שהוא מחולק לפי דרגות, אם היית בא באותו אזור, היית בזמן אמת, ואם לא קיבלת אחוזי נכות ולא שולם לך כסף מהביטוח לאומי, אז הרעיון הוא באמת לתת איזשהו סכום, שהוא סכום בוי, זה לא בשמיים, זה מתחיל מ-7,000 והמצב הכי גרוע זה 28,000, שבעצם אמור לתת לך פתרון לפיצוי למה שקרה. כשאם מישהו נניח הגיש תביעה כרגע להכרה והוא יקבל נכות, הוא יוכר והוא יתחיל לקבל כסף מהביטוח לאומי, אז הוא מחויב לחזיר את הכסף הזה או שיתכזז בהתאם. אבל אתמול יותר היה בכל השיח הזה, אתמול באמת הוועדה הייתה שוברת לב, כי היו שם אבות ובני משפחה ששמעו בשידור חי את הרצח של הילדים שלהם.
שזה נורא, אני שמעתי חלק מההקלטות וזה צמרמורת.
זה שובר את הלב, הם לא חלק מהסיפור הזה, הם לא מכירים אותם. נכון שצריך תיקון חקיקה ואנחנו נפעל, אבל אני כבר חושבת שאם מתחילים איזשהו מתווה, כן צריך אפילו לאפשר להם את הנשימה הראשונה, ואחר כך לראות איך אנחנו מתנהלים איתם. אבל זה לא יעלה על הדעת. אם ילד בנובה מדבר עם אבא ויורים בי ויורים בי, והוא מדמם לו ומת לו בטלפון, זה לא טראומה. ברור שזה טראומה, זה סופר טראומה.
מה אפשר לעשות כדי באמת להבטיח שכל אלה שמגיע להם הפיצוי יקבלו אותו כמה שיותר מהר, וגם אם אפשר לא לקמץ בסכומים, כי אנחנו רק השבוע שמענו שפיצויי הקורונה לדוגמה השאירו הרבה אנשים מתחת, בטח גם בעלי עסקים וגם אנשים שנפגעו מתחת לקו העוני.
מה שקורה פשוט שהאוצר חשב שהוא נותן איזשהו סכום גלובלי כזה ותתחלקו, ועכשיו רוצים להכניס לעוגה הזו או תתחלקו, שזה הרי לא הגיוני. כמה שאתה תכניס יותר על תקציב שהוא קבוע, מן הסתם אתה נוגס לאחרים, ואתה גם לא נותן באמת פתרונות. בוא נחשוב על זה, בוא תחשוב, בן אדם קבל 14,000 שקל, מה זה 14,000 שקל? על נזקים של שנים, על לא לישון, על להמשיך לחוות את זה, או להתחיל לנהל בירוקרטיה של ביטוח לאומי, תרוץ לפסיכיאטרים, תקבל שיחות, מה זה 14,000? ואני נותנת על הדרגה השנייה, כן? זה מי שהיה נוכח, אני מדברת.
וזה כאמור שנה וארבעה חודשים אחרי, כלומר, אנחנו כבר...
בדיוק, כאילו כל התקופה שהייתה... הייתה לה איזושהי סוג של מכילה, לא, אין פה מכילה, אנשים פה שבורים, אנשים קרסו כלכלית, לא די שהם סופגים את הנזק הפתחוני הקשה מאוד, שזה בזכות, זה לצערי, הממשלה כל השלט הזו. עכשיו, אנחנו גם צריכים להתמודד עם נזקים כלכליים, או שמישהו עושה להם טובה, לא עושים להם טובה. כי זה נזק, ומרבית התושבים גם צריכים להיות מוכרים. כמו שבעבר היה את הסיפור הגזזת, שאנשים עלו מצפון אפריקה וקירו בהם לאורך שנים, ככה זה צריך להיות. משום שאנשים על 20 שנה, זה לא רק השבעה באוקטובר.
דברים ברורים. תודה רבה לך, חברת הכנסת דבי ביטון. שבת שלום.
שבת שלום, ותפילה להשבת החטופים, ושחיילינו יחזרו בשלום. אמן, אמן.
אמן, אמן. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
תודה, דבי. יניב, אתה יודע... נעבור מהדרום לצפון, כן, כן, אנחנו בכל החזיתות לא פשוט, למקום שקרוב לליבי.
בוודאי. כן. מילדות אני יודע שאת תושבת העיר.
נכון, גדלתי באקו, ומצטרף אלינו עמיחי בן שלוש, ראש העיר עכו, שהוא גם אגב בן שכבה שלי. שלום עמיחי.
וואו. כן.
שלום, היי, בוקר טוב.
תגיד, מה המצב באקו עכשיו?
המצב באקו, דווקא עכשיו אני יכול להגיד, אחרי שבועיים שלושה שאנחנו רואים גם תיירים ותושבי פנים שמגיעים לעיר אקו, זה קצת מצמר, זה מחיים את הלב. באמת, גם בעלי עסקים, אתם דיברתם על כלכלה שהיא קרסה, אז אקו מי שמכיר אותה זאת עיר תיירות, עיר נמל שבאמת חפשה בעלי עסקים, וזה אמיתי, זה נכון, אני רואה ושומע ופוגש גם, אני מדבר על בעלי עסקים שקרסו. זה הגיע לרמה של אנשים של גירושים, זה הגיע ללחץ, זה הגיע לסטרס. היה פה מכה מאוד 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 קשה, ונכון שלא קיבלו אנשים את הכסף שמגיע להם, בעלי עסקים לא קיבלו את מה שהכי מגיע להם, ויש פה אירוע שהוא גדול, אבל אני מקווה ואני מאמין, ובאמת מלא תקווה, שכמו שקרה בשלושה שבועות האחרונים, אתה רואה פתאום את העיר, גם שמגיעים לאקוטיקה, לעיר, לנמל, להיסטוריה, ולראות מטיילים שמגיעים, זה דבר שנותן לך תקווה, להאמין שזה אפשר, שזה מתחיל תהליך של משהו בבחינת התרבות והגעה לעיר. זה מה שאנחנו צריכים, כי בסופו של דבר שיש כלכלה יש ביטחון. אבל זה לא הנקודה. מבחינתי הנקודה, השיקום שלנו מבחינת הצפון בעיר, במיוחד בעיר אקו, זה מיגון במוסדות חינוך, במוסדות ציבוריים. אף אחד לא מבטיח לי שבעוד שנה לא יקרה ככה.
עדיין לא מיגנו, עדיין לא קיבלתם תקציבים, כי אנחנו ראינו אנשים שישנים במקלטים. אנחנו יודעים שהלימודים בוטלו. העיר לא פונתה, אגב.
ואתה אומר שנה, ואני אומר עוד מעט נגמרים ה-60 יום האלה, ולך תדע, הכל יכול להתחדש פה.
בדיוק, יניב, אז אני מדבר על טיפול בידי מיגון במוסדות חינוך, במוסדות ציבור, במקלטים שאיפה אתה יודע, שאנשים, תושבים ישנו במקלטים, אני חושב, אני מהעיר הבודדה שישנו במקלטים, זה היה מקזה מאוד קשה, ואני פגשתי את הקשישים, את המבוגרים, אוכלוסייה ותיקה, אז כל הנושא הזה של שידור תשתיות, מיגון קיימות, אנחנו צריכים לטפל בהם כמה שיותר מהר. בתי ספר ללא מרחבים מוגנים, שעכשיו אנחנו מגישים תוכניות גם למשרד החינוך, ואני מאמין שיתנו לנו מענה ויעזרו לנו בזה. שלא נדבר על החוסן הקהילתי, החיזוק, הדבר הזה של חוסן נפשי לתושבים, לבני נוער. אתה יודע, היה פה דברים שהם היום אנחנו מרגישים אותם, חווים אותם, פוגשים אותם, גם בבתי ספר, גם בפעילות החברתיות שאנחנו עושים, בהתחלה עשינו, אתה יודע, פעילות הפגה, אבל היום אתה מרגיש את זה. אתה מרגיש את זה, את החוסן הנפשי שיש גם אצל כולם. זה לא רק מבוגרים, זה בני נוער והכל. יש פה הכנה של צמצום פערים לתוכנית שאנחנו רוצים לעשות אותה בחינוך, הרחבה של תוכניות, ולכל זה אנחנו צריכים משהו אחד. אנחנו לא היינו עיר מפונה, אנחנו גם לא בצפון, אנחנו לא קו עימות, הוא ב-0.20 קילומטר, ואני מדבר על זה מבחינתנו להיכנס להחלטת משלה. אני מקווה שזה מה שיהיה.
איזה תשובות אתה מקבל?
אני אגיד לך משהו, באמת, אני אמרתי את זה כמה פעמים, יש שרים וחברי כנסת מדהימים שבאים ועוזרים ונותנים מענה, גם עכשיו תקציב חירום קיבלנו מענק, אני באמת מאמין שהם יעשו את הפעולות הנכונות כדי לתת לעזור לרשויות, למועצות, אני לא מטולה, אני לא קירת שמונה, ליבי איתם, ליבי עם הראשי מועצות של הצפון, אני חושב שבאמת הם צריכים לקבל ראשון, קו ה-05 וה-09 וזה בסדר, אבל לא לשכוח את הערים הלא מפונות, כי בסופו של דבר אנחנו קלטנו את המפונים. אנחנו קיבלנו אותם, אנחנו דאגנו להקים להם את בתי הספר, ואנחנו לא קיבלנו עדיין את הפיצויים. אני מקווה שכמו שאני מקבל תשובות, שאנחנו נהיה בהחלטת ממשלה, אנחנו נקבל מענה, אנחנו נקבל את התקציבים הנכונים והראויים, ולזה אני מאמין.
ובינתיים, איך באמת ברמה המוניציפלית, איך מתמודדים עם התקופה הזו?
התקופה, אני אומר, אני הולך לכיוון הסיובי, התקופה לא הייתה פשוטה, אבל אני באמת באנו לעשות ולעבוד.
תשמע, אני חייב להגיד לך, אתה אופטימי? אני הרבה זמן לא שמעתי ראש עיר שיש לו כל כך הרבה מסרים אופטימיים להגיד, זה משמח אותי.
תקשיב, זאת עיר מהממת, וזה כיף שאנשים חוזרים לבקר.
אני מזמין אותך לעיר, מה שהיה בשלושה שבועות האחרונים, זה באמת להראות, אני מלא תקווה שזה הולך לכיוון טוב וחיובי, ואני רואה שבאים לכאן, באים לטייל, תשמע, אנחנו צריכים להיות חיוביים, זה המצב. חושבים שכולם צריכים להאמין, ובלי האמונה אי אפשר לעשות, ואני באמת מאמין, ומלא תקווה ששנת 25 תהיה טובה. אבל הדבר הכי חשוב, לא לשכוח את החלטותים שהם יחזרו עכשיו, אתמול, זה מה שאנחנו צריכים, לסיים את הדבר הזה, שהכל ייגמר, שהכל יחזור, ואנחנו באמת צריכים שהכל דבר הזה, שהחלטותים יגיעו לביתם, שבה למשפחות, לחיק המשפחה שלהם,
אמן.
זה מה שאנחנו צריכים.
זה הכי חשוב. עכשיו רציתי עוד לשאול אותך, השבוע יצא הודעה שפסטיבל אקו שאמור היה להיות בסוכות, ונדחה נכון. לפסח, בוטל השנה, ואמרת גם אמירה שאי אפשר להתווכח איתה, שבסוף את התקציבים צריך להפנות, בטח בתקופה כזאת, לשיקום התושבים.
אתה ראית פעם ראש עיר שלא רוצה לעשות אירועים? אחרי זה חלום, הוא מגיע, לפגוש 15-20 אלף איש, אני אגיע לשם אם זה כמו אירועים, כמו עצמאות וכאלה, נכון? הרי איך עצמך, אני אבוא לשם וכולם יהיו, אבל רגע, אני עובד, נכון, אני עובד עם תוכנית התייעלות נכונה. אנחנו קיבלנו ירושה לא פשוטה של 115 מיליון אומץ מלוות. קיבלתי תיק מאוד כבד, וצריך לעבוד נכון וטוב. עכשיו, פסטיבל סוכות זה אחד הסמלים, אחד הדברים של העיר, זה פסטיבל, הפסטיבל של המדינה שאנשים ובאים מטיילים. עכשיו, קרה המלחמה והגיעה, דחינו את זה לפסח. עכשיו, מפסח, ואם אני אמור לקיים שני פסטיבלים בשנה, זה סכום אסטרונומי, הלוואי, ואני אוכל לעשות שני פסטיבלים בשנה מהסיבה, שזה עוד הכנסה לבעלי עסקים, לאלה שמשלמים את המיסים, אלה שמשלמים את הארנונה, אלה שאתה יודע, הם לא קיבלו את הפיצוי המלא, ואני הכי ארצה, אבל אם אני עושה פסטיבל בפסח, איך אני אגייס תקציב? והלוואי ויהיה לי, אני אעשה גם ארבעה פסטיבלים.
אבל אתה יכול להרגיע את מי שחושש שזו הייתה דרך לפייד את הפסטיגל? סוכות הבא, אנחנו נפגשים בגני הפסטיבל?
לא, אני רוצה שיהיה פסטיבל וכמה שיותר פסטיבלים בעיר.
מעולה.
כמה שיותר, לא אחד.
אז קבענו מראש לסוכות, אנחנו באים.
אני כל שנה שם.
טוב, רגע, לפני שאנחנו נפרדים, עמיחי, ספר לי איך הייתה מה היה בשכבה.
אוי, נו באמת.
אי אפשר, התחלנו בזה ונסיים בזה.
אני אגיד לך את האמת.
נו.
מאיה זה אחת הנשים העוצמתיות, חכמות, מדהימות, מצחיקות וכיפיות.
היה שזה. זו הסיבה שהרעיון הזה התקיים מלכתחילה, פשוט.
אני חושב שאני מעצוב. היא לא גרה באקו, אבל אנחנו מסכים שמאיה, תחזור לעיר.
בוודאי.
טוב, בוא נדבר אחרי השידור.
נהדרת של אקו שתדע לך כל הזמן.
וכן, וכולנו גאים בעמיחי. ותודה רבה.
עמיחי בן שלוש, ראש עיריית אקו, תודה רבה לך.
עכשיו אני מסמיקה, אני עכשיו צריכה הפסקה מהשידור.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה עמיחי.
ובזמן שמאיה מסדירה נשימה מהאירוע הזה שהסתיים פה עכשיו.
לא, פשוט הסומק מעל החיים.
ברור, סומק זה חשוב. ומה שעוד יותר חשוב זה להגיד בוקר טוב לליאת רון, יקירתנו וחברתנו לתחנה. מה העניין עם ליאת?
בסדר גמור, מה שלומכם?
עלינו צפונה עוד יותר, אחרי שדיברנו עם אקו, התחלנו בעוטף, הגענו לאקו, ועכשיו אנחנו מדברים איתך כשגרירתנו בצפון ואשת הכסף ומישהי שמבינה מספרים. מה קורה בצפון ואיפה אנחנו עומדים בענייני פיצויים ובכלל?
אתם שוחחתם קודם עם ראש עיריית אקו שדיבר ככל הנראה על התקציב הכולל. תקציב שיקום הצפון הכולל הוא 15 מיליארד שקלים. הרשויות ביקשו 31 מיליארד, לא הסתייע. ומתוך ה-15 מיליארד שקלים האלה, 12 מיליארד יופנו ליישובי קו העימות ו-3 מיליארד יופנו ליישובים כמו אקו.
שלא פונו.
כן, זה כולם כועסים, כי ככה זה, כשלא מספיק הכסף לכלום, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכם ממה שקרה בתחילת השבוע, מסיבת עיתונאים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר במשרד האוצר זאב אלקין, שהציגו את תוכנית השיבה הביתה, המענקים שיקבלו התושבים שפונו מהיישובים שכך הוחלט על ידי צהל שיפנו, כי יש יישובים שלא פונו וגם היו תחת אש, אבל זה כבר סיפור אחר. ובכן, לפי המתווה שהוצג, התושבים שישובו הביתה בראשון במרץ יקבלו את מלוא הסכום, מענק שיבה ש...
יכול להגיע לכמה עשרות אלפים למשפחה.
15,400 למבוגר, 7,700 לילד, ואכן משפחה עם 4 ילדים יקבלו כ-100,000 שקלים.
אבל מרץ זה אמצע שנה, מה? תוציאי את הילדים עכשיו מבית ספר?
התחלת לדבר. אף אחד לא חשב על זה, על כך שילדים היו במשך שנה וחצי מטולטלים, חלקם עברו כמה מסגרות חינוך, כולם התחילו שנת לימודים במוסד חינוך עכשווי. עכשיו, הטמטום באמת חוצה גבולות. אחד, כל מי שיבחר להישאר עד סוף השנה, שנת הלימודים הקרובה, ולא ירצה להוציא את ילדו שוב ממסגרת חינוך, יצטרך לממן את זה בעצמו, את השהייה מחוץ לבית בעצמו. ועכשיו אני אסביר למה. בראשון במרץ ייפסקו מענקי האכלוס, והמימון של המלונות. מי שירצה להישאר עד סוף שנת הלימודים, בירושלים, חדרה, חיפה, לא משנה איפה, מתחיל לאבד, אוקיי, בכל חודש, מחצית מהסכום של מענק השיבה.
ליאת, אני לא מבין מאיפה הביטחון של המדינה לעשות את הדבר הזה כבר במרץ, כשאנחנו שומעים כל השבוע על המתיחות שהולכת וגוברת לקראת תום הפסקת האש הזמנית עם חיזבאללה. הרי כל הדבר הזה יכול להתפוצץ ברגע. כבר החלטנו שזהו, במרץ חוזרים או שלא מקבלים?
אז מה שאמר, אני חייבת לומר, השר אלקין, זה שהוא מעדיף שתהיה איזושהי תוכנית שהתושבים ידעו למה הם הולכים, וכמובן תידחה אם יהיו אירועים ביטחוניים כאלה ואחרים. אני רק מזכירה לכם את הדברים שאמר, שפורסמו באמצע השבוע אלוף גורדין, אלוף פיקוד צפון, לפיהם הם קצת לא הולך כל כך מהר שם לגמור את המלחמה, מה שהולך לדחות את כל המתווה הזה. אבל מי שירצה, נניח, במרץ, בקסם, בפסקת האש מצליחה וכולנו חוזרים לבתינו בשמחה ובססון, מי שירצה להישאר, אוקיי, ביישוב שאליו הוא פונה, פשוט יצטרך לממן את השהייה שלו בעצמו, כי עד השני ביוני הסתיימו כל מענקי השיבה שאנשים יוכלו לקבל. עכשיו אני מזכירה לכם שנת הלימודים מסתיימת ב-30 ביוני,
כן.
אוקיי? עכשיו הדבר הזה מוציא מדעתו גם את ראשי הרשויות.
שמאיימים לפנות לבגץ, נכון?
בדיוק. גם דוד אזולאי וגם אביחי שטרן מאיימים לפנות לבגץ. ומדוע? אביחי שטרן אומר, זה נורא נחמד שרוצים
להתחיל שנת
לימודים, אין איפה, כן. אין איפה. זאת אומרת, מוסדות החינוך הרוסים. אז כשהוא פנה למשרה, וגם אין מורים, זאת אומרת, זה לא שרק...
גם המורים פונו.
גם המורים פונו וחלקם לא יחזרו, אז איפה אתם רוצים לשים את הילדים? עכשיו, הממשלה אומרת, אנחנו נפתח מוסדות חינוך גם אם יהיו 3 ילדים בכיתה. אין בעיה, שתהיה אפשרות. עכשיו, מה קורה? מכיוון שלא יהיו מספיק מוסדות חינוך, אתם יודעים לאן ישלחו את הילדים? שיעברו לקריית שמונה במסגרת קודמת שבה
לזום.
הם היו בשנה? לא! לבית ספר זמני. במבואות חרמון, בגליל עליון.
נפלא לילדים, אין ספק.
נכון? אז הם יצטרכו לעבור עוד מסגרת חינוך. מה זה? מה קרה לכם?
אני אנסה לרגע לייצג את הצד השני אולי, כן? אבל להגיד, אוקיי, מלחמה, די, נגמר הכסף, אי אפשר, חייבים כבר להחזיר. אני מניחה שאלה הטיעונים שמשתמשים בהם, לא?
כן, זה הטיעונים שמשתמשים בהם. הממשלה לא רוצה להמשיך להוציא הרבה כסף, כי זה עולה כמיליארד שקלים בחודשיים, לדעתי הפינוי של התושבים. אבל הבטיחה אותה ממשלה, ואני מזכירה לכם, שלא יכוונו אקדח כלכלי לרקתם של המפונים.
והנה.
אלא ייתנו להם לשוב, כן, כשהם ירגישו שזה בשל. אז מעבר לפחד הביטחוני המאוד קשה, תקשיבו, אנשים רועדים מפחד לחזור. רועדים מפחד לחזור, אז עכשיו גם אומרים להם, אנחנו נסגור לכם את מוסדות החינוך. עכשיו, אביחי סיפר לי, אביחי שטרן מקריית שמונה סיפר לי בכלל סיפור מטומטם, על מסגרות לחינוך מיוחד. שחלקם לא נפתחות בעיר, אז מישהי מטבריה שיש לה ילד בחינוך מיוחד, היא צריך לחזור לקריית שמונה, ומקריית שמונה יציא אותה לטבריה.
אוי, נו,
למסגרת.
באמת. אוי, וזה באמת המסגרות של החינוך המיוחד, ואנשים, ילדים עם מוגבלויות, או ילדים על הרצף, הם הכי אלה שלא צריך לטלטל אותם עכשיו.
אז הנה, אז עכשיו יטלטלו אותה, שעה וחצי סכיוון, את הילדה המסכנה הזאת, כן? כי רוצים להחזיר מהר מהר את הילדים הביתה.
אז מה למדנו? למדנו שהצפון עדיין לא משוקם, שתקציבי השיקום פחות מחצי ממה שביקשו, ושעדיין חייבים לחזור כמה שיותר מהר, או שלא תקבלו כסף. בסך הכל אופטימי.
ושלא מקיימים הבטחות, שזה באמת הפתעה.
לא, שזה לדעתי הבסיס, מה יביא אני. הרי אנחנו רוצים לשקם את האמון בין האזרח לרשויות, נכון? גם לצבא וגם לרשויות שהזניחו את תושבי הצפון לאורך כל הדרך. יופי לכם, יופי של אמון.
כן. היינו אופטימיים אחרי הרעיון הקודם, מאיה, תראי, באה ליאת.
באה והורידה עוד קצת, כן.
טוב, ליאת, באמת תודה רבה לך.
תודה לכם, חברים.
ליאת רון, וואלה כסף, רדיו צפון, רדיו 103 FM, תודה רבה, בוקר טוב, שבת שלום.
התוכנית החברתית עם מאיה זיו וולף ויניב מורוזובסקי.
יניב, אתה יודע, הרעיון עם תאיסיה האמיצה בתוכנית של קובן ואסנאים עדיין ממשיך לעורר הדים, וטוב שכך.
כל הזמן, כן.
וזה לא יורד מסדר היום, והשבוע תאיסיה האמיצה הגיעה לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, ואיתנו יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, גם יושבת ראש סיעת המחנה הממלכתי. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, מאיה ויניב.
בואי נשמע את הדברים של תאיסיה השבוע.
אמרתי לו עשרות פעמים, זה לא עזר לי. אבל דווקא היום אני רוצה לא להתמקד במנגנון האכזרי הזה, אלא דווקא במשטרת ישראל. משטרת ישראל שבמשך כמעט שנה שלמה נהלה חקירה והזינה לכולם מלבד אייל. בהזנות האלו שמעתי אותן באוזניי. מבטיחים אותי לאנשים. תבוא, תקבל את הילדה. זה ככה על קצה המזלג, אני לא רוצה להרחיב. על דברים בוטים שנשמעו בהזנות האלו. שעד היום קשה מאוד לשמוע. שמעו את הכל ולא מנעו ולא חשבו למנוע. נתנו לדברים לקרות והכבירו לעשות משטרת ישראל שהתפוצצה הפרשה, להאשים אותי בזנות, בשימוש בסמים, אזהרות הפללה, חקירה תחת אזהרה, כל זה בהיותי קטינה חסרת מודעות ושיקול דעת.
תראית, אף עין לא נשארה יבשה שם. אני צפיתי בזה ואני הצטמררתי.
נכון, תאיסיה הגיבורה הגיעה לוועדה, אבל אני חייבת לומר שהיא הגיעה כמה פעמים לוועדה בשנה שחלפה, אבל הפעם היא לא הייתה עוד. היא הייתה השם, היא הייתה פנים, היא ישבה כאימא, היא ישבה כאישה. היא ישבה בזעקה, את הזעקה שלה בשם אותה נערה שהיא הייתה, אותה ילדה שנוצלה באופן מחפיר. ואני רוצה לומר, שמירה על הערכים והנורמות החברתיות לא מתחילות ונגמרות בבית המשפט. יש גם משפט ציבורי, ויש גם ערכים וסרטוט נורמות שאנחנו כחברה צריכים לעשות כבני אדם, כנשים. אני חושבת שהשבוע ההגעה של תאיסיה לכנסת והעמידה לצידה של חברי כנסת וחברות כנסת, גברים, נשים, אופוזיציה וקואליציה, היא הייתה מבחינתי דבר הכרחי שיקרה, בטח אחרי שהיא נחשפה לאור הזרקורים ועומדת מול כוחות אדירים. גם בימים האלה היא חווה מתקפות ושיימינג.
באמת? ועדיין, זה, כן. אחרי שהיא סיפרה את הסיפור, עדיין יש מי שמאשים אותה?
בוודאי, לצערי אנחנו שמענו וגם דיברתי על כך בוועדה, שיש אנשים שמאזים בצורה ערכית מדורדרת ואפילו עבריינית, לומר, כמו הזמר בני אלבז, שילדה, שאני, קודם כל אני מתנצלת שאני חוזרת על המשפט שלו, אבל אין מה לעשות, צריך לעמוד נכוחה מול המציאות. איך הוא אמר, ילדה שפותחת רגליים היא לא ילדה. זה אמירה של פדופילים, זה אמירה של דרדור מוסרי, לפני שאנשים מדברים על תורה, שינהגו בדרך ארץ ותורה. ואני אומרת לכם שתאיסיה לא תעמוד לבד. אנחנו כולנו, כנשים, כאבות, כגברים, שחפצי חיים, שחפצי כבוד לבנות שלנו, שמירה על הבנות והבנים שלנו, כי גם בנים מנוצלים מינית, צריכים לעמוד איתן לצידה. עלו דברים לא פשוטים. בוועדה הזמנתי גם את המשטרה ואת הפרקליטות ואת כולם, שיתנו גם תשובות. יש שני דברים שזה נשגב מבינתי להבין איך ייתכן שהם קרו במערכת אכיפת החוק הישראלית. אחד, שבמשך שנה אמרה את זה גם תאיסיה ונונה האמיצה שהייתה, התראינה לתחקיר של קובן.
נכון, שעלתה בזום אצלכם.
נכון, היא עלתה בזום. אחד, הם במשך שנה עשו חקירה סמויה כשהם יודעים שיש נשים שנפגעות ונערות שנפגעות, ולא עצרו את זה. הדבר הנוסף, כשבאו לביתה של תאיסיה, לקחו אותה כמו אחרונת העבריוניות ולא כקורבן, שמו עליה זיקים וגררו אותה למשטרה, בזמן שאת אייל גולן וחבורתו הזמינו מבעוד מועד, ואמרו להם בתאריך כך וכך תתייצבו לחקירה.
זהו, זה שהיא באמת סיפרה ש, שחקרו אותה בחשד לזנות ושימוש בסמים, וזה מאוד מרתיע.
עם הזיקים, עם הזיקים, ואז אומרים, העדות שלה לא הייתה מאמנה. תגידו לי, מי לוקח ילדה בת 17 שנפגעה במשך שנה מינית, שכל החיים לא יראו לה פנים, הילדה הזאת עלתה לארץ, החיים שלה היו קשים מאוד, העורף המשפחתי היה חלש מטבע הדברים, כי גם האמא לא יודעת עברית, ואז לבוא לקחת אותה באזיקים ולצפות שתהיה עדות קוהרנטית כשהיא לא מפחדת, היה את זה צריך לחקור, ואני גם פתחתי את זה בפני המשטרה, אני וחברי וחברות הכנסת שהיו. הדבר הנוסף שהוא מחריד, ואני ראיתי קטעים מתוך חדרי החקירה, שפשוט חוקרים שם, חוקרים משטרתיים, נדמה שהם משבשים הליכי חקירה. אומרים לו, תשים לב שאתה מוקלט, תשים לב לזה מצולם, וזה ככה, והיא מספרת שנותנים לו פוקפורן, עושים איתו סלפי.
לכאורה חקירת VIP, זה לא...
חקירת VIP זה מסר מאוד מאוד ברור שהוא היה מוגן. ואני אומרת, לא משנה מה תהיה דרגתו של אדם, מעמדו הציבורי, בין אם הוא זמר מצליח ובין אם הוא רב גדול, אנחנו חייבים לתת את ההגנה למוחלש, שלא יהיה פה בלבול וליקוי מאורות.
אז צריך לפתוח שוב את החקירה?
את הדבר הזה, זה עומד בפני הפרקליטות, היא הגישה הערר. אני מנועה כפוליטיקאית מ... להתייחס לדבר הזה, שלא תהיה השפעה כלשהי, ועם זאת, אני חושבת שלאור הדברים שמוצפים, הדבר הזה צריך להיבדק לעומק, אני אתמול אמרתי את זה לרשויות.
אבל את כמחוקקת, את יכולה להגיד, את קוראת לפרקליט המדינה לפתוח מחדש את התיק הזה? חברת הכנסת מירב בן ארי אמרה את זה כאן השבוע, בראיון.
התיק הוא עדיין, הוא נמצא בבחינה. הוא נמצא בבחינה. ואני חושבת שכל הדברים שהצפנו אתמול, הם היו מאוד מאוד ברורים. אני דרשתי מהם לבדוק את כל ההקלטות, את כל הצילומים של החדרי חקירה, כי כשאני שאלתי את השוטרת, איך ייתכן למשל שגררו אותה עם הזיקים, היא אומרת, לא מצאנו את דוח הפעולה. מה זה לא מצאנו את דוח הפעולה? גרשת את דוח הפעולה?
כן, צריך לבדוק את זה.
שיהפכו כוס.
אז אם אין להם דוח פעולה, הם יסתפקו בעדות של תאיסיה ואימא שלה. הרי אין דבר כזה, הם יודעים טוב מאוד מהשוטרים שבאו ולקחו אותה.
בסוף צריך להגיד, אייל גולן זוכה לחיבוק מאוד 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 גדול, גם על ידי מפלגת השלטון, גם על ידי שרים בכירים במפלגת השלטון. איפה זה פוגש אתכם במסדרונות הכנסת, בוועדות? האם הוא מקבל... כן.
שאלה טובה, תראה. היו כאלה שנתנו לו אותות הוקרה. זה קצם על כל הבית, על כל הכנסת. ואני אמרתי אתמול, כחברת ועדת האתיקה, יש החלטה ברורה, חברי כנסת לא יכולים להעניק אותות הוקרה ותעודות הוקרה מעצמם. זה אסור. זה דבר אחד, רציתי להעמיד את זה על תיקונו אתמול. דבר שני, בוא נאמר ביושר, היו גם חברי כנסת אמיצים שהגיעו מהקואליציה, ואני הזמנתי את כולם, ואני שמחתי לראות שיש חברי כנסת קואליציה ואופוזיציה, זה לא עניין פוליטי ולא של צד אחד מהמפה, היו אפילו כאלה שניסו להפוך את זה לדבר של מזרחים, אשכנזים, סליחה.
את יודעת, אבל כן בלטה בהיעדרה השרה.
זה ילדה עולה, שמה?
השרה בלטה בהיעדרה, השרה לשוויון חברתי, מעמד האישה.
בסוף, אני אמרתי שזה מבחן לנבחרי ציבור, לחברי כנסת, לשרים, ומי שלא נוקט עמדה, מחובתנו לנקוט עמדה כנבחרי ציבור. זה לא שאלה של האם נוח לך ונעים לך. ומי שלא נוקט עמדה ברורה, שהוא עומד לצד קורבנות פגיעות עבירות מין, הוא שותף למעגל ההשתקה וההפחדה. נקודה. מי שצריך לפחד, זה הפוגעים. מי שצריך להסתתר ולהתבייש, זה הפוגעים, לא הקורבנות. ואני אומרת לכם אתמול, מה היה הצפית בשידור? הוא היה כינוס מאוד עוצמתי, ומאוד משמעותי. היה אחד המשמעותיים בתחום הזה, בתחום הפגיעות המיניות שהיה בכנסת בשנים האחרונות, לפחות מאנשים שבאו ונתנו את חוות דעתם. ואני חושבת שפה הסרטוט ואפילו לחרות איפה הגבול שלנו כחברה, מעבר למשפט הפלילי, שזה, שוב, כמו שאמרתי, יש ערר שיושב בפרקליטות, הם יעשו את הבדיקות, הם יקחו את כל החומרים שהם לא בדקו, כי הם לא נתנו את הדעת, הם לא נתנו את הדעת גם המשטרה, על הדברים שאני הערתי ונחשפים, ואני צפיתי בחדרי חקירות, יכולתי להשתמש בחסינות שלי, אתם יודעים שמי שמפרסם חומרים מחדר חקירות, צפו לשנת מאסר, אני יכולתי לעשות את זה תחת החסינות שלי, אבל אני בוחרת, כמי שמאמינה שגם חברי כנסת צריכים לשמור על החוק, בחרתי לא להקרים. אבל נתתי להם את ההזדמנות ואמרתי למשטרה, אתם תצפו ואתם תגידו מה המסקנות שלכם, כך גם הפרקליטות.
את יודעת, יש מי שאומר, נסגר התיק, הוא קיבל כבר את העונש הציבורי עכשיו, האם צריך להסתפק בזה?
זה לא עניין של להסתפק. בסוף מי שחותר לצדק, צריך לומר ביושר שצדק לא נעשה בתיק הזה מסיבה אחת פשוטה. כי דיברו על כך שהיה חוסר בראיות. אוקיי, התיק נסגר בגלל מחסור בראיות, אבל אני שואלת, איך יכול להיות שחסרות ראיות אם בחדר חקירות אנחנו רואים שההתנהלות לא הייתה תקינה מצד השוטרים? זה שאלה אחת. הדבר הנוסף, ניסו להגיד שהעדות שלה היא סתרה את עצמה. לקחת ילדה בגיל 17 עם הזיקים, שלא יכלה באותו רגע, כשהיא מרגישה שלוקחו אותה כאחרונת העבריינים, בוודאי שלא נתנה להם עדות קורנטית.
שהיא פחדה לדבר, היא פחדה שכאילו היא תפליל את עצמה, היא חשודה שם.
בדיוק, ואז להשוות את העדות שהיא נתנה אז, לעדות שאחרי 10 שנים, שהיא כבר אימא, שהיא כבר חזקה, שהיא כבר יצאה מהמעגל, גם הרגשי שהיה לה, היא, עד שהיא הגיעה, אז אמרו לה, לא, מה שאמרת לפני 10 שנים בגיל 17, הוא לא מה שאמרת בגיל 27-28.
אז את אומרת באופן חד משמעי, לא נעשה כאן צדק בפרשה הזו, לא עם אייל, לא עם המתלוננות.
לא נעשה צדק. בסוף אני שומעת את הדברים של נון ושל תאיסיה, שגם אתה יודע, אתם יודעים, במקום הכי שפל וקשה, הסולידריות שלהן, אני ראיתי את התחקיר, יש שם איזה קטע שהם בדרך לאילת עם דני ביטון, והוא אומר, אני רוצה, הוא מורה עליה לבצע בו עבירות מין, ואז נון אומר, תעזוב את הילדה, ומוכנה להחליף אותה כדי שהוא לא יפגע בה, או בחדר שאייל גולן אומר, תפנקו את החבר שלי, ומספרות שהם כבר עם כחולים ועייפות וכל מיני הסתגרויות בחדרי שירותים.
כן, עדויות מאוד קשות.
זה סרט אימה.
קשה מאוד.
מה זה? איזה מין התנהגות זאת?
אנחנו מחזקים מפה גם את האיסיה, גם את נון, גם את כל הצעירות האחרות, לא בפרשה הזו, כן, שמקווה ששואבות את הכוחות. תודה רבה לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, ויושבת ראש סיעת המחנה הממלכתי. שבת שלום.
תודה,
יוני
ומאיה. שבת שלום.
מאיה, אנחנו משנים כיוון, ויש לי תגלית בשבילך.
יש לך תגלית בשבילי?
הייתי חייב לתת את הפתיח הזה. כן, ארגון תגלית. מציין 25 שנות פעילות.
אני חושבת שאין ישראלי שלא מכיר את הפרויקט הזה שמביא צעירים ממדינות רבות בעולם להכיר את ישראל, להכיר את המדינה המדהימה שלנו.
ונראה לי שעכשיו יותר מתמיד.
ואז הם גם חוזרים שגרירים. חלקם גם אחר כך חוזרים.
נשארים. בטח עושים עלייה.
שלום גידי מרק, מנכ"ל תגלית.
היי, בוקר טוב. כל מה שאני אוסיף רק יקלקל את מה שאמרתי.
אז תודה רבה לך, ושיהיה לך יום נפלא.
אז באמת ברכות. 25 שנים, חצי יובל, מדהים.
חצי יובל, 850 אלף בוגרים בכל העולם, 70 מדינות, ואנחנו רק בהתחלה, אנחנו עכשיו, למשל אני השבוע רואה כאן לא מעט קבוצות, ברגע זה ישנו בארץ 1,000 משתתפים, חציים הגיעו לביקור ראשון של 10 ימים כדי לראות מה קורה כאן, כי אין לנו שגרירים אחרים בקמפוס, זה השגרירים היחידים שיש למדינת ישראל היום בקמפוס, וחלקם היו בתגלית בשנים הקודמות ובאים לארץ להתנדב. זה דבר חדש שפתחנו בתגלית בעקבות המלחמה מיד אחרי השבעה באוקטובר, הבאנו עד עכשיו קרוב ל-10,000 מתנדבים.
מדהים.
בעיקר בתחומי חקלאות, עזרה ליישובים בדרום, גם מבחינת האריזה בחזרה שלהם לשם, ניקוי של יישובים לקראת החזרה של המשפחות והילדים, וגם במרכזים לוגיסטיים כמו פתחון לב ולתת וכדומה, ואנשים עושים את זה ממש בחדוות לב.
מרגש מאוד. תגיד, איך היה להתניע את הפרויקט שוב אחרי שנה לא פשוטה?
אנחנו היחידים שלא עצרנו לרגע. אנחנו ארגון התיירות הנכנסת הגדול בארץ היום בשך שנים למעשה. אנחנו בדקנו לאחרונה, המספר של משתתפי תגלית בשנה האחרונה היה כמעט 90% מכל הצעירים שהגיעו לישראל מאז המלחמה.
ואנשים לא פחדו להגיע באמצע המלחמה, טילים, עניינים?
אנשים פוחדים, אבל אני השבוע פגשתי מישהי ששאלתי אותם, איך אתם מרגישים בארץ? אמרו, אנחנו מרגישים מאוד בטוח. דבר ראשון, יש על כל אוטובוס 8 חיילים שלא באים להבטח אותם.
הם באים ללוות אותם.
הם באים להיות ביחד איתם, כמשתתפים. הרבה מאוד יחידות צהל משתמשות במרכאות, אני שמח על כך, בתגלית כדי לרענן את החיילים בין השהות בעזה לקראת העלייה ללבנון, והם למעשה האנשים, מקורות המידע הטובים ביותר שיש היום לסטודנט יהודי בעולם לפני שהוא חוזר לשם ומספר את האמת.
ואני יכולה גם להגיד לך שמחברים וחברות שלי מארצות הברית שהשתתפו בתגלית, זה גם אטרקציה לא קטנה לפגוש חיילים.
נכון, אטרקציה ובצדק, אין כמו החיילים שלנו.
תגלית, השם שלה באנגלית זה birthright, שזה נכון. שם שהוא אולי עבורם הוא הרבה יותר טעון גם רגשית.
נכון, תראה, אנחנו מנסים לחולל מהפכה בחשיבה של היהודים בתפוצות ולשים את ישראל במרכז הזהות היהודית שלהם. אנחנו התחלנו מנקודה מאוד מאוד נמוכה, שמתוך מחזור של 100,000 הגיעו לישראל בסך הכל 2,000 צעירים בגיל סטודנטים ומעלה, שזה מינימום, זה ממש 2%. הגענו לקראת הקורונה, כבר הגענו ל-50%. אנחנו גדלנו בצורה המרשימה ביותר בעולם היהודי במאה ה-21, אנחנו גם היום הארגון החינוכי הגדול ביותר בעולם היהודי, לא רק שהוא יהודי, אלא גם ציוני, אנחנו הארגון הציוני הכי גדול היום, ואנחנו רוצים להביא כל צעיר יהודי שיכול, כי אנחנו מאמינים שישראל שייכת לעם היהודי, וכדי לממש אותה, את הזכות הזאת, הם צריכים קודם כל לבוא לארץ, להכיר מה קורה כאן, הם נמצאים בעולם לגמרי לגמרי שונה, ואנחנו מנצלים את השהות הקצרה שלהם בארץ כדי באמת לספר להם את הסיפור האמיתי, בלי שאנחנו מנסים לעשות הסברה, יוצאת ההסברה הטובה ביותר, כי אנחנו נותנים לחיילים שעולים על כל אוטובוס לספר את הסיפור האמיתי שלהם, ואנחנו אומרים להם, אל תנסו למצוא חן ואל תשאיפו, ספרו את כל האמת, כי אין דבר יותר טוב מאשר האמת שיוצאת כאן מהארץ. וזה נורא נורא משפיע. אנחנו רואים שהיום חלק גדול מהמשפיענים הצעירים בעולם הם בוגרי תגלית. אנחנו עשינו ממש מהפכה באטרקטיביות של מדינת ישראל בקרב צעירים יהודים.
למרות שאומרים את האמת.
בעיקר משום שאומרים את האמת.
אני צוחק. תשמע, 25 שנה, יש לנו בכל זאת דקה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך, 25 שנה לארגון, מה אתם מתכננים, מה צפוי לנו בחודשים הקרובים?
אנחנו נביא השנה לפחות 30,000 איש, שבאים למכלול של או ביקור ראשון, שזה פותח להם את העיניים. אנחנו מביאים הרבה מאוד מתנדבים, כי יש לנו עכשיו להמשיך בדרום, ויש לנו עכשיו לפתוח את הצפון. אנחנו מביאים גם ארגון שנקרא, שאנחנו התמזגנו איתו בשם Onward, שמביא אלפי מתמחים לתעשיות ההייטק, גם הם הופכים להיות שגרים של ההייטק הישראלי.
חשוב מאוד.
בארצות הברית ובעולם כולו. ומעבר לזה, אנחנו התחלנו גם בשמירת קשר דיגיטלי, כדי להקים קהילות דיגיטליות וירטואליות בעולם היהודי, כדי להכין את עצמנו לעשרות השנים הבאות. אז כל הדברים האלה גם בסופו של דבר מתרכזים לפעילות כלכלית אדירה למען ישראל. יש לנו קהילה עסקית בשם אקסל, שהיא מאוד מאוד אקסקלוסיבית, של 1,500 איש כבר, שהם למעשה השגרירים העסקיים הולכים להיות של מדינת ישראל במאה ה-21.
יאללה, שיהיה בהצלחה השנה ובכלל. גידי מרק, מנכ"ל תגלית, תודה רבה לך.
תודה רבה לשניכם.
מאיה, לפני סיום אנחנו רוצים לדבר על קרן עם ישראל חי, שבעצם מי שעומד מאחוריה הוא האיש היקר שמואל סקט, שנמצא איתנו על קו הטלפון. בוקר טוב, שמואל.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
כן, אנחנו פוגשים אותך בדרום, או שהשבוע היית בדרום לחנוך אמבולנס חדש. קודם כל בוא נתחיל בזה, מה זה אומר בעצם?
זה ממש היה משהו גדול. שלשום, ביום רביעי, אנחנו עשינו, בוא נגיד, חנוכת הבית. חתכנו את הסרט האדום בשביל אמבולנס מוגן ירי לעיר שדרות. שאנחנו, קרן עם ישראל חי והגרלת החלמות, אנחנו תרמנו להם, בגלל שאחרי האסון של שביעי באוקטובר, התקשרתי לחברים בשדרות ושאלתי אותם איך אני יכול לעזור. הייתי המום שלעיר שדרות לא היה אמבולנס מוגן ירי. ודווקא באותו יום, כאשר אספו את החולים ואת הפצועים וגם את הגופות לא עלינו, ירו באמבולנס, נכנס כדורים דרך הדלת לתוך הגב של הנהג של האמבולנס.
מדהים שזה לכן, באמת לא היה. לא היה.
לכן, ברוך השם, גייסנו את הכסף, זה לקח שנה.
אפשר שאלה של ישראלי, כמה זה עולה? אמבולנס כזה?
כן, 1.2 מיליון שקל.
מטורף.
אתה יודע, בוא נאחל שלא יזדקקו לו יותר אף פעם.
אמן. כן ירצו.
ספר לנו על הקרן.
אז אני הקמתי את הקרן ב-2001 כדי לעזור בעיקר לחקלאים. לדעתי, חקלאים שלנו הם מלח הארץ. כל אחד עכשיו רוצה להיות בהייטק, ואין לי שום דבר נגד זה. אבל העם שלנו בנוי על החקלאים, והחבר'ה האלו עובדים קשה, בשמש, בקור, בגשם, וכולנו אוהבים את פירות וירקות של ארץ ישראל, אבל לא עוזרים להם מספיק. ואנחנו, מאז שהתחלנו את הקרן, עזרנו להם לשתול יותר מ-600 אלף עצי פרי, בכל רוחבי הארץ. אז ככה התחלנו, ואחרי זה לקחנו עוד דברים על עצמנו, יחידת כלבנים לישראל, שהם ממש צדיקים גמורים, מחטפים נהדרים. אתם יודעים שבארץ הקטנה שלנו, יותר מ-4,000 אנשים נהדרים בשנה. 4,000 בשנה במדינת ישראל. ומחפשים אותם, והמשפחה, והמשטרה, ויש להם כלבים מיוחדים, ולא מקבלים שקל מהמדינה, אנחנו עוזרים להם ותומכים בהם, מה שאפשר לעשות, לבנות את הארץ, להגן על הארץ, לחנך את החברה, זה מה שאנחנו עושים בקרן עם ישראל חי.
לקחתם לעצמכם מטרה מאוד גדולה, איפה זה פוגש אותך כל יום, העניין הזה?
איך שאני יכול לעזור? הטלפון שלי מצלצל כל הזמן, ויש לי בעיה, אני לא יודע איך להגיד את המילה לא. זה אני משתדל לעזור, ויש אנשים במצוקה. השנה אנחנו עוזרים לחברה בגבול הצפוני, בקריית שמונה ובמטולה ובמושב נטועה, כל מיני מקומות שבאמת בגלל המלחמה שעדיין ממשיכה, אנשים לא חזרו לבתים. חלק כן, אבל דיברתי רק שלשום, סליחה, לפני 3 ימים, עם אחד מקריית שמונה, שכבר קרוב לשנה וחצי, הוא ואשתו ורמה ילדים, עם אנשים אחרים, הם במלון בתל אביב. וזה לא מלון וולדורף, זה מלון פשוט בתל אביב, כבר קרוב לשנה וחצי, הוא איבד את הפרדסה, היה לו צימרים, 2 קטיושה נפלו על הצימרים, אז מי עוזר לו? קרן עם ישראל חי, עוזר לו לשקם ולחזור לעבודה, לתת לו אנרגיה, מה שאנחנו יכולים לעשות, אז עוזרים.
ועכשיו באמת כדי לרתום את הקהל הרחב, אתם יוצאים בהגרלה.
איך התאפקנו עד עכשיו מלדבר על הדירה?
כן, שבה אפשר, כמו כן. שיניב אמר, לא פחות ולא יותר לזכות בדירה.
דירה!
דירה בירושלים, לא רק דירה, דירת פאר בירושלים חדש. למדתי מהבת שלי, מהניילונים. לא, לא לימדו אותי.
מי מאיתנו לא מנהלן דירות בשעות הפנאי. אז רגע, איך משתתפים, מה צריך לעשות?
לחפש בגוגל הגרלת החלומות, כי זה באמת חלום, זה הגרלה, וזה באמת חלום, דירת פאר בירושלים ששווה מיליון דולר, וזה יהיה רשום על שמך בטאבו, זה לא סתם וזה לא גימק, באמת הבן אדם הזוכה, וזה שנה שביעית שאנחנו עושים את זה,
וואו.
בן אדם שזוכה, אני נותן לו את המפתחות והוא נכנס, יכול לגור שם בפרויקט משם לב העיר, זה מה שנקרא בניין חדש, משהו ממש לוקסוס כזה בלב ירושלים, הגרלת החלומות.
הנה אני כבר תוך כדי השיחה נכנסתי, אפשר לקנות כרטיס להגרלה, וזה בעצם תרומה, לא אני רק עבור מידע, החל מ-660 שקלים, ומי שעכשיו נכנס גם מקבל שני כרטיסים באותו מחיר, והכל כאמור למטרה טובה ולתרומה, כך שגם אם לא תסכו בדירה, עשית מעשה טוב.
שמואל סקט.
וגם אפשר להכניס קוד קופן 103, רק למאזינים ולמאזינות, 103, עוד יותר הנחה.
תמיד רציתי לשווק עוד קופון. שמוע צגת, תודה רבה זמן. לך. שבת שלום, תמשיך בעבודה הברוכה שלך, בהצלחה למי שיזכה בהגרלה, ותודה על הכל.
אמן, תודה לכם, עם ישראל חי.
ובנימה אופטימית זו, בזמן שאת נראה לי נרשמת כבר להגרלה הזו, שאת ככה נכנסת אליה, אנחנו צריכים להיפרד ולהגיד שבת שלום, מאיה, היה לי ממש כיף.
גם לי איתך, יניב, תודה רבה לך, ונגיד תודה גם לאסף נבו, עורך ומפיק, אחרים על השידור טל אשל ושקד מורג, עורך בדיגיטל עידו טבת, אחרינו קופמן ופרופסור אלדד.
איזה כיף. נאחל לכם שבת שלום, ונגיד מזל טוב לתמר גלעדי שיש לה היום יום הולדת.
מזל טוב.
שבת שלום, מאיה.
שבת שלום.
שנינו ישבנו לצידה, ובלי מילים החזקנו. כמה שנים הרדה ואהבה מתה, מה שניסינו לא הלך, בסוף היא הייתה חיוורת כל כך, הוצאנו אותה לאוויר הצח, אבל אהבה מתה. רוח קרה גם היום מצב רוח מצוין, הוא לא שמע.